לעשות היום זה קצת, אני אסיים את הנושא של הגדרות. אני אפילו לא זכרתי איפה אנחנו עמדנו ומה, אבל נדמה לי שפחות או יותר אנחנו כבר כיסיתי את מה שרציתי, עוד נושא אחד, ואז אנחנו צריכים לדבר על על הנושא הבא. אם יש איזה בקשות או לא יודע, הצעות או משהו כזה, אז בשמחה. תחשבו תוך כדי, אולי
יצפה.
זה
מעניין.
אוקיי. אם מישהו עולה לו איזשהו עניין או משהו כזה עד סוף השיעור, במייל, לא משנה איפה, אז נחליט מה. אז כשדיברנו על ההגדרות, אז יותר בשיעורים, בפעמים הראשונות, אז דיברתי קצת על ההגדרה כסוג של תצפית, כן, הגדרה מכוונת ולא הגדרה מכוננת. ובעצם הטענה הייתה שיש גם נכון ולא נכון בתוך הגדרה. הגדרה זה לא שאוקיי, אם הגדרתי, אז זכותי להגדיר מה שאני רוצה. זה גם נכון. יש גם הגדרות שהן הגדרות מכוננות. אבל לא כל ההגדרות הן כאלה, ובדרך כלל ההגדרות המעניינות הן לא כאלה. פגשתי עכשיו מישהו שרוצה לטעון שאף הגדרה היא לא כזו. זאת אומרת, כל ההגדרות הן מכוונות. כי אחרת, למה אתה מגדיר בכלל את המושג הזה? ברור שאתה מבין שיש דבר כזה. טוב. בכל אופן, מה שאני רוצה לגעת היום, זה באמת במשמעות נוספת של אותו עניין. וזה השאלה אם הגדרות מכילות מידע. זאת אומרת, האם אני יכול להוציא מתוך הגדרה מידע על העולם? לכאורה זה תרתי דסתרי, כן? קאנט כותב בחריפות שדבר הזה בלתי אפשרי. כי הגדרה זה בא מתוכי. אני עושה איזושהי קונסטרוקציה של מושג, ואני יכול להגדיר מה שאני רוצה, איך שאני רוצה. איך יכול להיות שאני יכול להוציא מתוך הגדרה עובדה על העולם?
לא להוציא את ההגדרה, יש איזו עובדה שיש לך חושה מה זה, אבל אתה רוצה להגדיר את זה מסודר.
אז אני אומר, זה
לא, זה הפוך.
לכן אמרתי שזה
הגדרה באה מתוך מה שיש לך.
לכן אמרתי שזה מתקשר לשאלה של, של, של תצפית שנותנת הגדרות, או הגדרות כהגדרות מכוונות. אם אנחנו מבינים שההגדרה היא תוצר של תצפית, על אידאה כלשהי, לא משנה, לא בעיניים דווקא, דיברנו על זה. אז זה משהו אחר, כי התצפית יכולה להבחין בעובדות, והרבה פעמים ההגדרה מכילה בתוכה מידע שההגדרה עזרה לך להבחין בו. זאת אומרת, אתה לא שמת לב בכלל למידע הזה עד שלא העברת את זה בקור ההגדרה, כן? אתה חווית את זה, אתה פגשת את זה באיזושהי צורה, אבל לא שמת לב עד שלא המשגת את זה והגדרת. בעצם השאלה האם בתוך הגדרה יש מידע קשורה בטבורה לשאלה של רציונליזם מול אמפיריציזם. כי אדבר קצת, אולי לפני שאני אגיע לרציונליזם מול אמפיריציזם, אני אדבר קצת על אני אתחיל מהסוף כדי שיהיה יותר ברור למה אני עובר לזה. יש קאנט מחלק את הראיות לקיומו של אלוקים לשלושה סוגים. יש ראייה אונתולוגית, ראייה קוסמולוגית וראייה פיזיקו-תיאולוגית. הראייה האונתולוגית זה ראייה שמבוססת על ניתוח מושגי בלבד, בלי תצפיות. זאת אומרת, לוקחים מושג, מגדירים אותו, מנתחים אותו, ומתוך זה מוכיחים שיש אלוקים. מין איזה הוקוס פוקוס כזה. הגדרה הקוסמולוגית זאת, והפיזיקו-תיאולוגית אלה הגדרות שמתחילות בתצפית כלשהי, באיזושהי עובדה שלמדתי אותה מתצפית. ההגדרה הראייה הקוסמולוגית מתחילה מזה שיש משהו, יקום, עולם, משהו, לא משנה מה, בלי להיכנס לשאלה מה זה הדבר שישנו, ואז הטענה היא שאם ישנו משהו, אז הדברים, לפחות מהסוג שאנחנו מכירים אותם, אלה דברים שצריך להיות מישהו שיצר אותם, הם לא נוצרים מעצמם. במילה יש אלוקים, סכמטית. והראייה פיזיקו-תיאולוגית היא מבנה דומה, אבל היא מניחה עוד משהו על האובייקט שאתה חושב שהוא קיים, שצפית עליו, שהוא מורכב, שהוא מתוכנן, שהוא מתואם, או מין דברים כאלה. ואז רואים, תראה, דבר מורכב לא נוצר מעצמו, הסימן שיש אלוקים, שיש מי שירכיב אותו. אז שני הסוגים האחרונים זה סוגים שמתחילים מתצפית, מאיזושהי עובדה שלמדתי אותה מתצפית, ואז הטענה שמזה אפשר להוכיח שיש אלוקים, זה לא נורא, כי מתוך תצפית אתה לומד משהו על העולם, אז זה בסדר. אין בעיה עקרונית בללמוד משהו על העולם, באמצעות תצפית, להפך, זה אמפיריציזם, זאת אומרת, אתה מסתכל, ומזה אתה לומד, מה יש בעולם. אבל הראייה מהסוג הראשון, הראייה האונתולוגית, וזה בעצם המתקפה העיקרית של קאנט על הראייה הזאת, זאת ראייה שלא מתחילה בתצפית, היא מתחילה בהגדרה של מושג. ומתוך ההגדרה של המושג, היא מנסה להוכיח שיש אלוקים. מתוך הגדרה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאני מתחיל מהגדרה, וגומר בעובדה. וגומר במשהו ש... טוען טענה על העולם, אבל לא הוספתי להגדרה שום דבר חוץ מההגדרה, אז רק הגדרה. אז איך זה יכול להיות שההגדרה מכילה מידע? זה בעצם הנקודה. איך יכול להיות שבתוך הגדרה תמון מידע על העולם? תמון מידע על המושג שאותו הגדרתי, זה בסדר, אבל אני הגדרתי אותו, הוא יכול להיות גם פיקטיבי, אין לי שום דרך לדעת האם יש משהו ממנו בעולם, אלא אם כן עשיתי תצפית, זאת אומרת צפיתי על העולם. אם לא, אז זה נשאר בתחום ההגדרות, ושם אפשר לעשות מה שרוצים, אבל זה לא קשור לעולם. דיברנו על...
צפייה לתמיכה לתצפית?
דקארט זה... כן, דקארט הוא דוגמה לזה. דקארט הוא דוגמה לזה.
אבל הוא התחיל... זה גם סוג של תצפית.
אני אגיע עוד מעט לדקארט. עוד רגע. אז בעצם המתקפה העיקרית של כאן זה איך זה יכול להיות. סוג הראייה הזאת לא אפשרי אפריור. לא יכול להיות. כי לא יכול להיות שאתה מתחיל בהגדרה וגומר בעובדה. זה פשוט לא ייתכן. אני יכול להגדיר מה שאני רוצה. אם אפשר להוציא מתוך הגדרות עובדות, אני אגדיר מה שאני רוצה, אני רוצה עובדות שאני רוצה. קשור לעולם, כן? מה העולם חייב לי? הוא היה כאן לפניי, כמו שאמר מרק טווין. זאת אומרת, איך אפשר לקחת הגדרות ולהוציא מהן מידעים? אז אני כבר רוצה לענות על זה מיד, לפני שנתחיל להיכנס יותר לעניין, שאם באמת ההגדרה היא תוצר של תצפית ולא של קונסטרוקציה שנעשית בתוך המחשבה שלי באיזשהו אופן אוטונומי מנותק מהעולם, זה סוג של תצפית עם האינטואיציה שלי, מה שנקרא בעיני השכל, ומזה אני מוציא את ההגדרה. אז אם ההגדרה יסודה בתצפית, אז זה כבר לא צריך להפתיע אותנו שאני יכול לחלץ ממנה מידע. זה עומד בכל הדרישות האמפיריציסטיות, שאתה צופה בעולם ומזה אתה לומד עובדות על העולם. כי הטענה של קאנט בעצם מניחה שההגדרה זאת קונסטרוקציה מנותקת. זאת אומרת, אתה מגדיר מה שאתה רוצה, אקט מחשבתי בלבד, הוא לא קשור לעולם עצמו. אז הוא שואל, אז איך אתה מוציא ממנו מידע? אבל אם ההגדרה היא באמת תוצאה של איזושהי הסתכלות על העולם, אז היא יכולה להכיל מידע על העולם. אז אין בזה בעיה עקרונית. כמו, אז גם דיברנו, אני חושב, על ההבדל בין מתמטיקה למדע. כן, שבמדע אתה צופה בעולם, ונכון, אתה עושה הכללות גם וכו', יש הרבה בעיות עם התיאור הפשטני הזה, אבל עדיין במדע באופן בסיסי אתה מתחיל מתצפית. נכון שזה לא מספיק התצפית, אבל אתה מתחיל מתצפית. ובמתמטיקה היא לא מתחילה מתצפית, לכאורה לא מתחילה מתצפית, וכיוון שכך, אז היא גם לא אומרת כלום על העולם. כי זה רק הגדרות. ולכן בעצם הוויכוח הזה זה אותו ויכוח כמו האם מתמטיקה יכולה להגיד משהו על העולם. ובאופן הפשוט מתמטיקה לא יכולה להגיד שום דבר על העולם. מתמטיקה היא אוסף של הגדרות, ואתה מנתח אותם, ואתה מוצא קשרים ביניהם, אבל כל זה נעשה בתוכך פנימה. אלה קונסטרוקציות שנמצאות בתוך הראש שלך, זה לא קשור לעולם. אתה יכול אחרי זה באמצעות תצפית לראות שהקונסטרוקציות האלה שבנית באופן, במחשבה שלך, מתאימות למה שקורה בעולם, ואז לטעון שאפשר לתאר את מה שקורה בעולם באמצעות התורה המתמטית הזאת. אבל זה כבר תוצאה של תצפית. ראית בעולם שבאמת, נגיד גיאומטריה, כן, אני יודע שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. זה יוצא מארבע אקסיומות והגדרות. כן, אוסף הגדרות, אקסיומות וכללי גזירה. ומזה יוצא שסכום הזוויות במשולש זה 180 מעלות. האם זה אומר שבעולם סכום הזוויות במשולשים יהיה 180 מעלות? התשובה היא לא. ודאי שלא. מה שזה אומר זה שאם אני מגדיר ועושה הנחות כאלה ואחרות, אז התוצאה היא שאם יהיה משולש במציאות ההיא, אז הוא יהיה 180 מעלות. האם מזה אני יכול לדעת שבעולם, כשאני צייר על דף נייר משולש, הסכום הזוויות בו יהיו 180? ודאי שלא. כל מה שאני יכול זה אם אני צופה בעולם, ואני רואה שהאקסיומות של הגיאומטריה מתקיימות בעולם, שבין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד, ושני מקבילים לא נפגשים, וכל האקסיומות האלה שלא הנחתי אותם על העולם, אלה אקסיומות שאני מניח על איזשהו
עולם הפלטון. באיזה מובן אני רואה?
זאת שאלה בהקשר הזה דיברנו על העניין הזה. שאני רואה, אבל זה לא רואים בעיניים. כי בעיניים אתה אף פעם לא יכול לראות את זה. אתה רואה את זה בעיני השכל, נכון? זה מה שאני מדבר כאן. אז אבל אם אני הגעתי למסקנה תצפיתית ששתי נקודות, בין שתי נקודות בעולם שלנו, במרחב שלנו, עובר הקו ישר אחד, וששני מקבילים לא נפגשים, ושמתקיימים כל האקסיומות של הגיאומטריה, אז בגלל המתמטיקה אני יכול גם להסיק שסכום הזוויות בעולם שלנו, במרחב שלנו במשולש, יהיה 180 מעלות. זה כן. אבל עוד פעם, הייתי חייב תצפית בדרך בשביל לטעון את זה כטענה על העולם. לפני התצפית אני יכול להגיד שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות, אבל באיזשהו משולש הפלטוני בעולם שמקיים את ההנחות שאני מניח במתמטיקה, בגיאומטריה. אם אני רוצה לטעון את זה על העולם, אז אני צריך איזושהי תצפית, אני צריך להסתכל על העולם, ולראות שהאקסיומות האלה אכן מתקיימות. עד כמה שאפשר לראות את זה, ועל זה דיברנו, שזה, רואים את זה בעיני השכל, לא רואים את זה בעיניים הרגילות. אף אחד לא הלך עד אין סוף עם השני מקבילים וראה שהם באמת לא נפגשים. אתה מבין מתוך ההקשר שהם לא נפגשים. אז הטענה שאפשר להוציא מידע מהגדרה, בעצם מקבילה לטענה שאפשר להוציא מידע ממתמטיקה. מהליכים מחשבתיים נטו, בלי תצפית. שזה בדיוק רציונליזם. רציונליזם, להבדיל מאמפיריציזם, זו תפיסה שאומרת שאני יכול ללמוד על העולם בהליכים מחשבתיים. לא דרך תצפית. אריסטו, למשל, היה כן רציונליסט. כל המחשבה, נגיד, של ימי הביניים הייתה רציונליסטית. בעקבות אריסטו, לא בהכרח רציונלית, אבל רציונליסטית. רציונליסטית הכוונה שהיא רואה בשכל אמצעי להכרת העולם, במחשבה, לא רק בהכרה. ובמאה ה-15-16 פתאום היה איזשהו מרד אמפיריציסטי. זאת אומרת, היה איזשהו מרד שאומר, מה פתאום? אז מה אם אתה חושב ככה? מי אמר שזה באמת מתאר את העולם? אתה צריך לצפות בשביל ללמוד על העולם. וכך נולד המדע המודרני בעצם. או אמפיריציזם בפילוסופיה שמקביל ללידה של המדע המודרני בהקשר במחקר המדעי. אז בעצם השאלה הזאת, האם הגדרות מכילות מידע, היא בעצם השאלה האם יש מקום לרציונליזם, או האם אמפיריציזם צודק. האמפיריציזם בעצם רוצה לטעון שבהגדרות אין מידע. הגדרות זה הליכים מחשבתיים, ובגלל זה אתה לא יכול לחלץ מידע מתוך הליך מחשבתי. מידע מחלצים מתצפית. הליך מחשבתי יכול לעבד את המידע הזה, אבל לא להוציא מידע חדש. הוא יכול להבין מה המידע הזה אומר, מה ההשלכות שלו, מה המשמעויות שלו, אבל הוא לא יכול להוציא מידע. הליך מחשבתי לא עושה יש מאין. הליך מחשבתי, דיברנו על טיעונים לוגיים, שזה כמו מתמטיקה, כן? כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, ולכן סוקרטס הוא בן תמותה. אז ההליך המחשבתי הזה לא מוציא מידע חדש. זה שסוקרטס הוא בן תמותה, זה היה תמון בתוך ההנחה שכל בני אדם הם בני תמותה. אם אכן ההנחה נכונה, אז גם המסקנה נכונה. אז אני אמר לך שההנחה נכונה. רק אם הגעת למסקנה שבעולם שלנו ההנחה הזאת נכונה, אז אתה יכול להסיק שגם סוקרטס הוא בן תמותה. אם לא, אז אתה מדבר על סוקרטס מאוד היפותטי. אוקיי? ולכן בעצם המחשבה, ככה התפיסה האמפיריציסטית, שהמחשבה היא לא כלי להכרת העולם, אלא היא כלי לניתוח הכרות שמגיעות אלינו על ידי תצפית. אבל בשביל להכיר את העולם צריך תצפית. והרציונליזם טוען לו, השכל הוא אמצעי להכרת העולם. מה שאני אמרתי כשדיברנו על אינטואיציה, אז מה שטענתי זה שבעצם אני מסכים לאמפיריציזם, רק אני טוען שמה שקוראים רציונליזם זה לא הליך מחשבתי נטו, אלא זה איזשהו סוג של תצפית על העולם, אבל לא בעיניים, לא עם חושים, אלא זה תצפית באמצעות האינטואיציה, בעיני השכל בלשון הרמב״ם. אוקיי? אז לכן בעצם יש פה, הרציונליזם זה אמפיריציזם מורחב, זה אמפיריציזם שלא משתמש רק בחושים, אלא גם במה שבדרך כלל מכנים שכל, אבל אפשר לקרוא לזה איזושהי הכרה לא חושית. אוקיי?
זה תעשות בזהירות.
כן. אפשר כזה בגדול, אתה יכול להגדיר דברים, אם אתה מגדיר דברים על העולם בשכל שלך, אז בגלל שהשכל שלך הוא חלק מהעולם, אז להגדרות האלה הן מושפרות מאיך שזה בנוי ולמה, ובאותו שכל אפשר להגדיר דברים והמסקנות שלו יהיו נכונות בעולם.
למה שיהיו נכונות בעולם?
רק בגלל העסקות הלוגיות האלה שאתה עושה עם על דברים שכאילו מידע שיש לך אותו בשכל, מתוך העולם, אז אתה...
לא, המסקנות... אם זה מתוך העולם, אז זה כבר תצפית.
לא, מאחוז, אבל המוח בעצמו הוא חלק מהעולם. באותו מוח, אם אתה רוצה, אפשר להגדיר דברים שאין אותם בעולם, ואז באמת אין, שום דבר, אין למסקנות, הן לא הכרחיות ולא יהיה להם שום דבר. אבל אם אתה מסיק מסקנות על דברים בעולם, אז זה די מתבקש שזה יהיה נכון גם על העולם. זה לא מנותק. הגדרות, אם אתה ראית, זאת אומרת, המוח של הבן אדם, לא יודע, מחשב יוציא תוצאות של מחשב, ומכונה תוציא תוצאות של מכונה. אוקיי? ושכל של בן אדם, בגלל שהוא חלק מהעולם, יוציא תוצאות שהם חלק של העולם.
המחשב הוא חלק מהעולם, מה זאת אומרת?
לא, מאחוז. אני רק אומר, בגלל שהשכל... לא יודע, יש את התחושה שעל דברים שהם בעולם, השכל, המסקנות שהשכל יגיע אליהם, בגלל שהוא בנוי בצורה מאוד מסוימת, אז הם כן צריכים להיות בעולם. לכן...
ההישג הזה עצמו הוא תוצאה של תצפית. תצפית במובן מאוד רחב.
נכון.
בסדר, אז אתה מכניס פה תצפית בדלת האחורית בכל מקרה. כי את ההישג...
אי אפשר לנתק את
זה. מי אמר לך שיש התאמה כזאת בין השכל לבין העולם? אלא מה? אתה מניח איזושהי הנחה שהיא כנראה תוצר של תצפית. בסדר, אז הכנת את התצפית מפה.
אבל גם זה, אבל נראה צריך לזה, אתה יכול לעשות המון טעויות בין
השכל. ברור, הנה, למשל אריסטו, הזכרת קודם את אריסטו. אריסטו, באמצעות השכל, החליט שכל הגופים נופלים
לכדור
הארץ בפרופורציה למשקל שלהם, למסה שלהם. אוקיי, שגוף כבד נופל מהר יותר מאשר גוף קל.
מה, זה לא... זה
שכל שרק תצפית חושית יכולה להביא...
נכון.
אוקיי. אי אפשר לצאת מזה, ברור שאם תוקפים גם את הדבר הזה, אז אי אפשר לצאת מזה. אבל העובדה שאריסטו חשב ככה, התבררה כסגויה, וכל העולם הלך אחריו, בדבר שכמו שאמרתי, לא צריך מאיץ חלקיקים בשביל לעשות את הניסוי. את הניסוי הזה אריסטו יכלו לעשות גם 1,000 שנה לפני אריסטו, קח שתי אבנים, אחת כבדה ואחת קלה, זרוק אותה מקומה בית או מאיזה הר או לא יודע ממה, ותראה מי נופלת יותר מהר, מה, לא צריך פה איזה טכנולוגיה מתוחכמת. אף אחד לא חשב לעשות את זה, כי זה היה נורא הגיוני, אז למה לבדוק מה הבעיה? אם זה הגיוני, זה כנראה נכון. זה הסכנה שיש ברציונליזם. אבל הפתרון, דיברנו על זה שהפתרון האמפיריציסטי לא באמת, חושב שדיברנו על זה, הפתרון האמפיריציסטי לא באמת נותן מענה הולם. כי...
הוא לא חף מטעויות גם.
לא רק שהוא לא חף מטעויות, אלא הוא מניח, הוא כולל בתוכו מרכיבים רציונליסטיים. אין אמפיריציזם נקי. זה לא נכון שאנחנו יכולים ללמוד מתצפיות בלבד, בלי לערב הליכים מחשבתיים שלנו שמוסיפים מידע, שכן מוסיפים מידע. כל הכללה מדעית היא כזאת. כשאני עושה הכללה מדעית, אז אני לוקח כמה מקרים מסוימים, ואני עושה איזושהי הכללה, וקבעתי חוק טבע. אוקיי? חוק הטבע מכיל יותר מידע מאשר כמה המספר העובדות המסוים שבהם צפיתי. מספר העובדות שבהם צפיתי, יש לי מידע על המספר המקרים האלה.
נורא פשוט. מה, כל, הרבה חוקי פיזיקה, למשל, משתמשים בגיאומטריה אוקלידית, כן? גיאומטריה אוקלידית היא בסוף בעיני השכל.
לא, ברור, אבל אם אתה, זה מחזיר אותי לשאלה הקודמת שלך, כי אם אתה יכול אבל את ארבעת האקסיומות להוציא מתוך תצפית, זה מספיק.
אבל אי אפשר להוציא
את המתפית. זה, בסדר, אז זה כבר משהו אחר, אז זה תצפית אינטואיציה.
אז חוקי הטבע משתמשים, זה דוגמה, חוקי הטבע משתמשים בדברים שבאים מה...
זה בעצם הכללה, זה בעצם טענה...
מהשכל.
אני רואה ששני הקווים האלה לא מתקרבים אחד לשני, נגיד, לאורך מטר. אני אומר, טוב, אז אם זה ככה, אז גם באינסוף הם לא ייפגשו. זאת סוג של הכללה. אני בעצם אומר, אז הם לא נפגשים. ואז אני אומר, טוב, אז אם ככה, אז בעולם שלנו באמת הגיאומטריה היא אוקלידית. טוב, ואם זה ככה, אז כל חוקי הגיאומטריה האוקלידית גם חלים על העולם, ועכשיו אפשר לדבר על העולם. אוקיי? באמת איינשטיין ירר על זה, הוא אמר שהעולם שלנו לא אוקלידי. יש עיקום של המרחב, לפחות בסקלות הגדולות, יש עיקום של המרחב בגלל מסות וכל מיני דברים כאלה, והעולם שלנו הוא לא אוקלידי. כך שאפילו התצפית הזאת התברר כתצפית לא מדויקת. אוקיי? היא קירוב טוב, אבל היא לא תצפית מדויקת. אוקיי, אז בעצם כן, אולי רק אני אביא את הדוגמה, אני חושב שהבאתי אותה, זה שבבר אילן, כשהגעתי, אז שמו אותי לתרגל פיזיקה לביולוגים. השנה השנייה, לא ראשונה, ראשונה תקעותי במעבדה, בעוונותיי. אבל באתי מהנדסה, אמרו לי, אתה מהנדס, אתה תרגל מעבדה. אני ברחתי מהנדסה, כי לא יודעים, יש לי שתי ידיים שמאליות, שאני לא יודע מה לעשות עם מכשירים. באתי לפיזיקה, שמו אותי במעבדה. לא משנה, בכל אופן, אחרי שנה הם הבינו שאני מה לחפש שם. אז תרגלתי מכניקה של ביולוגים. אז כשפתחתי את התרגול הראשון שעשיתי, אז שאלתי אותם, האם המשפט 2 ועוד 3 שווה 5 ניתן להפרחה? האם הוא מדעי? אז הובלתי אותם לזה, בדרך כלל סטודנטים הם פסיביים, אבל הובלתי אותם לזה שכן, כי מה הבעיה? תיקח שני תפוחים, תוסיף לתוך סל, תוסיף עוד 3 תפוחים, תספור כמה יש לך סך הכל. אם יצא 5, אז אוששת את זה, אם יצא 6, אז הפרחת את זה. זאת אומרת, זו תיאוריה מדעית, 2 ועוד 3 שווה 5. אפשר להעמיד אותה, כן, בהגדרה של פופר, בקריטריה של פופר, אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. זו תיאוריה מדעית. ואז אמרתי להם, מה יקרה אם תמצאו שם 6 תפוחים? נגיד שמצאתם 6 תפוחים. האם הופרכה התיאוריה? מעכשיו כבר 2 ועוד 3 יש לכם 6? תהיו ישרים. ברור שלא, נכון? תגידו שהיה טעות בניסוי. נכון? בחיים לא תגיעו למסקנה ש2 ועוד 3 שווה 6. אתם לא תוותרו את זה באמצעות ניסוי. למה לא? כי 2 ועוד 3 שווה 5 זה טענה לא בפיזיקה, זה טענה במתמטיקה. היא לא טוענת שום דבר על העולם. כשאתה מסתכל על העולם ואתה רואה שזה מתקיים בו, אז אתה יכול לקחת את כל התוצאות של האלגברה, של האריתמטיקה, וליישם אותם על העולם. אבל האריתמטיקה לא מותנית בתצפית. אם אתה תצפה בעולם ויצא לך 6, אז אתה תגיע למסקנה טוב. אז האריתמטיקה 2 ו3 נשאר 5, רק זה לא מתאר הוספת תפוחים לתוך סל. הוספת תפוחים לתוך סל, כנראה צריך איזה מתמטיקה אחרת כדי לתאר את מה שקורה שם. אבל זה לא שבר את המתמטיקה, כי המתמטיקה לא טוענת טענות על העולם. ההנחה שהמתמטיקה אומרת משהו על העולם היא הנחה בפיזיקה.
אבל
לא במתמטיקה.
לא מבלבלות אותה.
אבל לא, אבל גם את זה הם לא, אף אחד לא יגיד אף פעם.
מה?
שאם יצא לו 6, הוא אומר, רגע, 2 ועוד 3 זה 5.
לא, הנה, אני אראה לך.
ותפוחים זה 6. אף אחד לא יגיד את
זה. אבל אני אראה לך מקום, אני אראה לך מקום שבו כן אומרים, לכן זה התחיל בקורס במכניקה. כן, הוספת כוחות. בסדר? תיקח גוף מסוים, יש כוח 10 ניוטון, כן. כוח 10 ניוטון צפונה, וכוח 10 ניוטון מזרחה, ואני שואל כמה סך הכל הכוח? 10 ועוד 10 זה 20, לא? אז 20. מה פתאום? 14 ומשהו. כן, נראים, שני כוח כזה וכוח כזה, אז הכוח השקול זה 14 ומשהו באלכסון. אוקיי, לצפון מזרח. אז רגע, 10 ועוד 10 שווה 14 ומשהו? 10 ועוד 10 זה 20, אז הפרחנו את החוק במתמטיקה, באלגברה, באריתמטיקה, ש10 ועוד 10 שווה 20. תשובה לא, הפרחנו את הטענה בפיזיקה שאומרת שהוספת כוחות מתוארת על ידי חיבור אריתמטי. לא נכון, זה מתואר על ידי חיבור וקטורי. לא על ידי חיבור אריתמטי. זאת אומרת שההנחה שחיבור אריתמטי הוא ישים בפיזיקה, היא הנחה בפיזיקה, לא במתמטיקה. המתמטיקה לא אומרת כלום על העולם. הפיזיקה מניחה שתורה מתמטית מסוימת מתאימה לפיסת מציאות מסוימת, שאפשר להשתמש בה כדי לטפל באספקט הזה של המציאות, אבל זאת הנחה בפיזיקה, וכי הנחה בפיזיקה כמובן אפשר להפריך אותה, היא עומדת למבחני הפרחה, אם נעשה ניסוי וזה לא יעבוד, אז צריך לוותר על זה. הנה, איינשטיין למשל, הפריך את הגיאומטריה, אבל כמובן לא הפריך את הגיאומטריה האוקלידית, הוא הפריך את ההנחה שהגיאומטריה האוקלידית זה המכשיר שמתאר את הגיאומטריה של העולם. אבל זאת באמת הנחה בפיזיקה, זה לא הנחה במתמטיקה. הוא לא הפריך את זה שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות, זה יישאר וזה נכון תמיד. מה שהוא טען זה שבעולם שלנו זה לא יתקיים. למה זה לא יתקיים? כי בעולם שלנו לא מתקיימות ההנחות של הגיאומטריה האוקלידית. העולם שלנו הוא עקום. מקבילים כן נפגשים בעולם שלנו. אוקיי? אז לכן אתה לא יכול לקחת את התוצאות מהגיאומטריה וליישם אותם על העולם. זה מה שהוא טען איינשטיין, הוא לא הפריך את הגיאומטריה, כי אי אפשר להפריך את הגיאומטריה, זה לא עומד להפרחה, זה לא טוען טענה על העולם. אז מה עומד מאחורי כל הדברים האלה? מה ההבדל הקטגוריאלי הזה בין מתמטיקה לבין פיזיקה? מתמטיקה זה הגדרות, והגדרות לא מכילות מידע, מידע במובן של טענות על העולם, לא אומרות כלום על העולם. יכול להיות כך, יכול להיות ההפך. שלא יכול להיות, האקסיומות של הגיאומטריה מתקיימות, אבל סכום הזוויות לא יהיה 180 מעלות. זה לא יכול להיות. אז אם האקסיומות מתקיימות, אז גם סכום הזוויות הוא 180 מעלות. כן, בדיוק. כי הקשר, האם אז, זה העסק הלוגי. נכון? האם זה, אז זה, זה לוגיקה, זה לא פיזיקה. הפיזיקה נשארת באקסיומות. יש ספר של טרסקי, אחד מגדולי הלוגיקנים, פוזיטיביסט, תחילת המאה ה-20, שהוא בונה מערכות אקסיומטיות עבור ביולוגיה, עבור, יש לי את זה בבית, מצאתי את זה פעם באיזה חנות לספרים משומשים. הוא בונה מערכות אקסיומטיות לביולוגיה, לפיזיקה, תורת היחסות, לכל מיני תחומים מדעיים. והיומרה שלו לעשות את זה, אני אני חושב שהוא לא הצליח, אבל היומרה שלו לעשות את זה, מה היא בעצם אומרת, וזה עוד פעם מתקשר לתחום ההגדרות שדיברנו עליו עם הכמירות, זוכרים את הדוגמה הזאת של הצורות הכמורות, הוא בעצם לוקח את כל המידע התצפיתי ודוחף אותו לתוך ההגדרות. ברגע שאתה נותן הגדרות ואקסיומות, ברגע שאתה דוחף את הכל לתוך ההגדרות ואקסיומות, מכאן ועלה הכל מתמטיקה. זה בעצם מה שקורה במשוואה בפיזיקה, או חוק פיזיקלי שהוא משוואה, כמו החוק השני של ניוטון, או העולם של תורת הקוונטים, משוואת שרדינגר, או מין משהו כזה. רוב הפיזיקאים בעולם, כשהם מסתסקים בבעיה בתורת הקוונטים, נגיד, הם לוקחים את משוואת שרדינגר, ופותרים את הבעיה המסוימת הזאת לפי משוואת שרדינגר, ומוצאים מה זה אמור להיות. אז הם מתמטיקאים, הם לא פיזיקאים. הם מתמטיקאים. הם זה הכל לוקחים משוואה ופותרים אותה. מוציבים איזה תנאי התחלה או תנאי שפה ופותרים אותה. זה הכל.
או מהנדסים.
אה?
כל
מה
בעצם על כל...
לא, המהנדס בונה את, 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 את המערכת שאותה הוא פותר. הפיזיקאי פותר מערכות לכאורה נתונות, מערכות טבעיות. בסדר, אבל זה הבדל שהוא פחות חשוב לענייננו כאן. אז ההיבט הזה של העבודה בפיזיקה הוא באמת רק מתמטיקה. זה נפתור את משוואת שרדינגר ותראה מה יוצא. זה כמו מישהו שנגיד ינתח, לא יודע מה, כוחות לפי חשבון הוקטורים, אז גם כן זה רק מתמטיקאי, הוא פשוט מיישם את חשבון הוקטורים ומוצא מה יוצא. איפה יושבת הפיזיקה? איפה יושב המידע? המידע יושב באקסיומות, במשוואה עצמה יושב המידע. כלומר שהמשוואה הזאת באמת מתארת את העולם. ההנחה שהמשוואה הזאת מתארת את העולם, זה בעצם התוצר של כל המחקר הפיזיקלי עד היום. אחרי שאני הנחתי את זה מכאן והלאה, אני מתמטיקאי. אבל כל הפיזיקה יושבת בתוך זה, בתוך ההנחה הזאת, שהמשוואה הזאת מתארת את העולם. שם יושבת כל הפיזיקה, כל המטען הפיזיקלי העובדתי בעצם יושב שם, בתוך החוק הזה, בתוך התיאוריה. מכאן והלאה זה הכל רק... עכשיו כמובן, אם אתה תגלה, פתרת את משוואת שרדינגר, ואתה מגלה שזה, במעבדה זה לא עובד, כמו שבדרך כלל קורה, אז אם חוזרים על זה מספיק פעמים, ואי אפשר להגיד כבר שזה טעות בניסוי, ויש עוד אינדיקציות, כלומר שאתה צריכים להתקיים כל מיני דברים, אתה חוזר חזרה, ואתה אומר, טוב, אז כנראה המשוואה לא נכונה. כאן אתה כבר פיזיקאי. מתמטיקאי זה לעולם לא יקרה, מתמטיקאי פותר את הפתרון, וזה הפתרון, זה הכל, אין פה, הוא גמר את העבודה בהקשר הזה. פיזיקאי לא גמר, הוא עובד כמו מתמטיקאי, אבל הוא לא גומר את העבודה עם המתמטיקה. ואחרי זה צריך גם לבדוק האם באמת זה עובד, ואם זה לא עובד, לחזור חזרה ולתקן את המשוואה. זאת אומרת, המשוואה כנראה היא לא המשוואה, לא בחרת את המשוואה הנכונה. לא שהיא לא משוואה נכונה, אין דבר כזה משוואה לא נכונה, המשוואה היא משוואה. היא לא נכונה במובן הזה שלא המשוואה הזאת היא התיאור הנכון של מה שקורה בעולם. זאת אומרת, זו טענה בפיזיקה, לא במתמטיקה. אוקיי? אז זה בעצם השאלה, האם קונסטרוקציות מחשבתיות מכילות מידע? האם הגדרות מכילות מידע? וזה האימות בין רציונליזם לאמפיריציזם. מבחינת ההיסטוריה של העולם, אז המחשבה מאז אריסטו, כן? אריסטו נגיד כדגם למחשבה שיטתית הראשונה. שני הפילוסופים היוונים, זה לא דווקא אריסטו, אבל של התחילו לחשוב באופן שיטתי על העולם, אז התפיסה ברובם הייתה תפיסה רציונליסטית. זאת אומרת שברגע שאתה חושב באופן מסודר ויש לך הנחות סבירות ואתה מסיק מהמסקנות, אז זה כנראה גם מה שקורה בעולם. לכן מבחינתם המדע היה ענף של הפילוסופיה. פילוסופיה זה הכל, בתור זה היה מדע, היה הכל. היום פילוסופיה זה ענף נפרד, ואמרתי, דיברנו פעם על זה ואמרתי שאני לא חושב שבצדק כל כך דרך אגב, אבל ככה מקובל לחשוב היום. פילוסופיה לא מחויבת למען ההנחות, היא רק אומרת שאם ההנחות הן כאלה, זאת המסקנה, כמו לוגיקה, נגיד, זו התפיסה רזה קצת של הפילוסופיה. ומדע, צריך לבדוק מה נכון, איזה הנחות הן נכונות. זאת אומרת, זה לא, אתה לא עובד סתם, מתחיל הנחות ובודק מה יוצא מהן. אז אצל אריסטו, כמו שהוא הניח על המסות, כן, שגופים נופלים לכדור הארץ במהירות שהיא פרופורציונית למשקל שלהם, כי זה נראה לו נורא הגיוני, אז מזה הוא השיג את המסקנות שלו, והוא בנה פיזיקה שלמה שהיא כולה שטויות, מבחינת התיאור שלה בעולם. היא אולי עקבית בתוך עצמה, אבל היא לא מתארת נכון את העולם, כי מבחינתו המדע זה ענף של הפילוסופיה, אז היה לו הנחה סבירה, והוא הלך איתה, אין בעיה, היא לא צריכה לעמוד במבחן העובדות. וככה זה נמשך עד לתוך ימי הביניים, התפיסה הייתה רציונליסטית, ולכן באמת גם הפילוסופיה, התיאולוגיה הייתה מאוד ספקולטיבית, המציאו שם כל מה שאנחנו התחנכנו עליו, לקדוש ברוך הוא אין דמות הגוף ושהוא אינסופי ושהוא זה וכל מיני, כל התיאולוגיה הגדולה הזאת שבעצם נוצרה בימי הביניים, אגב לא כל כך על ידי יהודים, יותר שאוב מהאסלאם ומהנצרות בעזרתם האדיבה של הרמב״ם והפילוסופים היהודים של ימי הביניים, זה גויר והפך לעיקרי אמונה, בדיוק כמו שאריסטו גויר על ידי הכנסייה ונהיה עיקרי אמונה נוצריים, ומי שכפר באריסטו היה כופר. אז גם הרמב״ם עשה קצת בצורה דומה, כן? ארבעת הפרקים הראשונים בהלכות יסודי התורה, זה בסך הכל פיזיקה אריסטוטלית. וזה הפך למין ארבעה פרקים בספר הלכה. אז הוא עשה מהלך מאוד דומה. וכל זה נבע מזה שאם השכל אומר שזה ככה, אז זה כנראה ככה. אנחנו לא מעלה בדעתו שלמרות שזה הגיוני, אבל אולי זה לא מה שקורה בעולם, זה נראה לך נורא הגיוני, בסדר, בקונסטרוקציות המחשבתיות שלך, אתה בונה כל מיני קונסטרוקציות על הקדוש ברוך הוא, או על התיאולוגיה, או על מה שהוא עושה, או מה הוא צריך לעשות, ומזה אתה מסיק מה שקורה בעולם. ולכן, לא בכדי, הכפירה באמונות הדתיות, באה יחד עם פריצת המדע. ועד היום, אני חושב שבין אנשי מדע, אחוז המאמינים הרבה יותר נמוך מאשר באוכלוסייה הכללית. את חשיבה מדעית במהותה יש בה משהו שהוא כופר. לא, אני לא מגנה אותה כרגע, אני מתאר. כי היא בעצם לא מוכנה לקבל דברים רק כי הם הגיוניים. להאמין באלוקים זה הגיוני, זה פותר לי איזושהי משבצת. העולם הוא נורא מורכב, אני צריך מישהו שעשה את זה, אחרת אני נשאר איזו תעלומה, איך זה יכול להיות, שדבר כזה. אז אם צריך מישהו כזה, אז הוא ישנו. זאת חשיבה רציונליסטית מובהקת, כן? אם צריך משהו כזה, אז הוא ישנו. ואז בא איש מדע שהוא סקפטיקן ואומר, רגע, מי אמר? תבדוק, תראה, זה שזה נראה לך נורא הגיוני, אז מה? אולי יש מורכבויות שנוצרות לבד. במובן הזה זאת חשיבה מדעית. לפחות המדע הראשוני, שהוא חשב שהוא באמת תצפיתי טהור. עד שיום קצת טיפס את האנשי המדע והראה להם שגם בתוך המתודה המדעית יש המון רכיבים שהם רכיבים רציונליסטיים. אתם גם מניחים כל מיני הנחות שהם לא תוצאה של תצפית. כל הסיבתיות ואינדוקציה וכל בעיות של יום. אבל בחשיבה המדעית הראשונית, כן, של המאה ה-16-17, שאז חשבו שאנחנו נצמד רק לתצפית ומזה נלמד, כן, הלוגיקה של בייקון, פרנסיס בייקון, זה הלוגיקה המדעית, הלוגיקה של אוקציה. זאת הייתה איזושהי תפיסה שבאה להחליף את הרציונליזם. והתשתית שלה הייתה שמהגדרות אי אפשר ללמוד כלום על העולם. מהגדרות ומהנחות שלי אי אפשר ללמוד כלום על העולם, כי זה הליכים שמאפיינים את איך שאני בנוי, מה זה קשור למה שקורה בעולם. כשידעת מה קורה בעולם צריך תצפית, הגדרות לא יכולות להכין מידע. זה היה תמצית המרד האמפיריציסטי, אוקיי? ואז במאה ה-18 בעצם בא יום ואומר, חברים, אם אתם רוצים לבסס את המדע, שאז כבר בסך הכל כבר די התקדם, במאה ה-18 כבר היה מדע, כבר לא היה לגמרי ריק, והוא מסתכל יום ואומר, חברים, המדע שאנחנו מדברים עליו זה לא אמפיריציזם שאתם מדברים עליו. זאת אומרת, הוא מכיל בתוכו הרבה מאוד הנחות והשערות שהן באות מאיתנו, לא מתצפית על העולם. אנחנו צריכים לוותר עליהם, ואז זה נהיה מדע מאוד רזה. המדע לא טוען שיש חוק גרביטציה, הוא רק אומר שכל הנתונים שצפינו בהם עד עכשיו מתאימים למצב שבו יש חוק גרביטציה. אבל אני לא טוען שבעולם יש חוק גרביטציה, כי לא ראיתי אותו. אם אני רוצה להיות אמפיריציסט עקבי, אז צריך להצמד רק למה שראיתי, וכל הכללה מדעית הרי פורצת אל מעבר למה שראיתי. אוקיי? עקרון הסיבתיות פורץ מעבר למה שראיתי. אף אחד לא ראה אף פעם יחס סיבתי בין דברים. אי אפשר לראות יחס סיבתי. אפשר לראות שזה קורה ואחרי זה זה קורה. איך אתה רואה שזה קרה בגלל זה? אין? הבגלל הוא לא חשוף לתצפית. אוקיי? אז לכן בעצם באיזשהו שלב נוצר מיום ואחרי זה כאן, ניסו לסייג את האמפיריציזם. ולהגיד, בתוך האמפיריציזם יש איזשהם מרכיבים רציונליסטים. אנחנו לא לומדים רק מתצפית, זה נאיבי לחשוב שאנחנו רק תצפית תאורה. כל העובדות שאנחנו אומרים על העולם הם תוצאה של תצפית תאורה. טוב, עד היום אנשים מתבחבשים עם העניין הזה, עם כן, וכל מיני הגדרות פה והגדרות שם, אבל זה בגדול כל מה שקורה שם. לדעתי לא קורה שם כלום חוץ מזה בפילוסופיה של המדע. זאת אומרת, זה רק הגדרות, צורות שונות לנסח את הבעיות האלה. עכשיו בתהליך ההיסטורי הזה יש כמה נקודות מאוד מעניינות שמביאות לידי ביטוי את את העניין הזה של האם הגדרות מכילות מידע. הנקודה הראשונה זה הראיה האונתולוגית, כמו שאמרתי קודם, זה שם שנתן לקאנט לראיה הזאת, אנסלם שיצר אותה לא קרא לראיה האונתולוגית, לא משנה, במיון הקנטיאני קוראים לזה כך, קאנט זה המאה ה-18 ואנסלם זה המאה ה-12 נדמה לי, שהיה הבישוף של קנטרברי, אנסלם, אנסל מקנטרברי, הוא עבר הרבה גלגולים, לא משנה, נזרח לצרפת וחזר לאנגליה, ועשה סבל לא מעט. בכל אופן, מה הנקודה שם? בעצם הוא ניסה להוכיח את קיומו של אלוקים מתוך הגדרה, שזה ממש ביטוי בוטה לרציונליזם. זה בעצם אומר, אני אגדיר עכשיו מושג, ואני אראה לכם מתוך ההגדרה שהוא קיים. עכשיו, להגיד שהוא קיים, זה כבר לעבור מהרמה של הרעה, שהיא, תגדיר מה שאתה רוצה, לטענה על העולם, שזה כמובן אם כל חטאת במשקפיים האמפיריציסטיות. זאת אומרת, לא ייתכן, אתה מגדיר הגדרה, ומתוך זה אתה מסיק את המסקנה שהדבר הזה גם קיים. אין דבר, לא יכול להיות דבר כזה, זה לא יכול זאת יכול להיות מצב שבו הגדרת משהו, ואחרי זה אתה נוכח לדעת שהוא קיים. ראית שהוא קיים, אין בעיה. אבל אתה לא יכול מתוך ההגדרה להשיג את המסקנה שהוא קיים. אתה צריך תצפית בשביל זה. זה לא יכול להיות. עכשיו, אנסלם עשה את התהליך הזה, אמרתי במאה ה-12, וזה עוד עמוק בתפיסה הרציונליסטית. במאה ה-16, הייתה עוד תחנה מעניינת על הציר הזה של המאבק בין רציונליזם לאמפיריציזם, וזה העיקרון של דקארט, הקוגיטו של דקארט. אני חושב מה שמה אני קיים, מה-16-17 אולי, תחילת ה-17. שדקארט בעצם ניסה להוכיח את קיומו של האדם עצמו ואחרי זה גם את קיומו של אלוקים באמצעים רציונליסטיים, זאת אומרת מתוך הגדרות בלי תצפית. אמרו שדקארט גם היה איש מדע, לא רק פילוסוף, גם מתמטיקאי, גם איש מדע, הוא היה איש אשכולות. אבל הוא תפס שגם המדע צריך להתחיל מאיזשהו בסיס רציונליסטי, מה שיום אחרי זה ככה פיתח יותר הרבה אחרי זה, ולכן הוא חיפש איזושהי נקודת עוגן, איך אני אוכל לדעת משהו על העולם בצורה ודאית. עכשיו, תצפית אף פעם לא נותנת לי ודאות. תצפית, אולי טעית, אולי פה, אולי זה, אולי שם, אולי פספסת. הוא חיפש משהו שיהיה מבוסס על טיעון לוגי. טיעון לוגי זה אב טיפוס גן של הוודאות. אם אתה, יש לך טיעון לוגי שמוכיח משהו, אז זה בטוח, אז זה ודאי. הוא חיפש בעצם איזושהי נקודה ארכימדית שעליה אפשר יהיה לבנות את כל הפילוסופיה ואת כל המדע, והיא תהיה בטוחה, כי אחרת אנחנו כל הזמן נקרא תרנגולת. זה בעצם מה שהוא חיפש, ואז הוא אומר, איך אני אמצא דבר כזה? אז הוא התחיל את המהלך המתודי שלו, כן, הוא מטיל ספק בכל, הוא יכול להתחיל את המהלך המתודי שלו, והגיע לטיעון לוגי שהמסקנה שלו היא שהוא קיים. אני חושב משמע אני קיים. עכשיו, האנשים לא כך מבינים את המשמעות של הטיעון של דקארט. הוא לא סתם, הוא לא היה אחד שהטיל ספק בזה שהוא קיים, ואז, סוף סוף הוא נרגע, כן, כן, בסדר, אני קיים, אפשר להירגע. את לא זאת הבעיה שהטרידה אותו, האם הוא קיים או לא. הבעיה שהטרידה אותו זה המאבק בין רציונליזם לאמפיריציזם. דקארט זה תחילת המאה ה-17, שזה כבר שיא המרד האמפיריציסטי. הטענה שבכלים רציונליים או רציונליסטיים אתה לא יכול להגיע לטענות על המציאות. המחשבה היא לא כלי להכיר את המציאות. ודקארט זה קומם, כי הוא היה רציונליסט. והוא ניסה להראות שיש דברים על המציאות שאני אוכל להוציא מתוך מחשבה תאורה. ואז הוא מצא את, אני חושב, משמע אני קיים, את קיומו שלו, שאני לא הטיל בזה ספק אף פעם. זה לא הנקודה שהיה חסר לו העובדה הזאת, האם אני קיים או לא, הוא טעה לעצמו, האם הוא קיים או לא קיים. ברור שהוא קיים, הוא גם מתאר את זה. זה לא ספק אמיתי, זה ספק מתודי. זה ספק מתודי שמטרתו להראות שכן יש דרך להוציא מידע על העולם מתוך הגדרה, או מתוך הנחה. מתוך הליך מחשבתי. מה?
באיזה מובן הוא קיים? אולי אנחנו קיימים כי אנחנו פה, או סתם בגלל שכולם חולמים ואתה סתם נדמה לך, לא יודע.
נדמה לך אז לא, רק השאלה למי נדמה, מי זה לך?
לא יודע.
בסדר, אני אפרט קצת יותר, אני שם את זה בקונטקסט.
בהקשר הזה הטענה, אני חושב, היא בעצם תצפית.
נכון.
תצפית על המוח שלו, תצפית על ההכרה.
לכאורה. ואז זה, זה, זה הצעד הבא שלי. אז זה הפרויקט הקרטזיאני, כן? הפרויקט של דקארט. קרטזיוס זה השם הלטיני של דקארט, לכן מערכות צירים קרטזיות, זה דקארט המציא אותם. אז, אז הפרויקט של דקארט היה בעצם להוכיח משהו בבסיס הגדרה גריידה. עכשיו השאלה אם הוא הצליח. שאלה מאוד לא פשוטה, אני נוטה לחשוב שלא, אבל אני לא לגמרי בטוח, זה מאוד טריקי. אבל תראו, לכאורה עידו צודק, מה זאת אומרת, זה שטויות. ברור שהוא הניח איזושהי הנחה שהיא תוצאה של תצפית. הוא אומר, אני חושב, מה שאתה יודע שאתה חושב, זה תצפית. אתה צופה על עצמך, שאלו פה קודם, האם אני יכול לצפות על עצמי, אמרתי שאני אגיע לזה. אני צופה על עצמי, אני מגיע למסקנה שאני חושב, ואני מסיק מזה את המסקנה, שאם אני חושב, אז יש מי שחושב, סימן שאני קיים.
הוא עושה עם הנפשך.
רגע, זה, עם הנפשך זה, עוד רגע, זה, אני אסביר את זה, נכון, אתה צודק, אבל אני רק רוצה לעשות את זה בשלבים.
הצופה שהם מדברים עליו זה צופה חושי, וזה כבר לא...
לא, לא משנה, לא משנה, אפילו זה לא צופה חושי, אבל עדיין יש פה תצפית.
אז זה התצפית שהרב מדבר
עליו. רגע, שנייה, שנייה, שלב שלב.
זה בדיוק שנייה, שנייה.
אוקיי, עוד שנייה אחת. אז יש פה תצפית, יש פה תצפית, וכיוון שכך, אז מה זה היומרנות הזאת לחשוב שיש פה בעצם הליך רציונליסטי, ללמוד על העולם מתוך מחשבה, לא נכון, אתה מתחיל מתצפית. נגיד במיון של קאנט, זה לא מקביל לראייה האונטולוגית, שזה ראייה מתוך ניתוח מושגי, אלא לראייה קוסמולוגית או פיזיקוטולוגית, אתה צופה במשהו ואז אתה מסיק את המסקנה שלך לעולם. אבל זה לא נכון, זו תפיסה לא נכונה של הקוגניטו. למה? כי בא במידה הוא היה יכול להגיד אני הולך משמע אני קיים, נכון? אם אני הולך, אז סימן שמישהו שהולך קיים, אחרת מי הולך? מה מיוחד באני חושב? אני יושב משמע אני קיים, אני עצוב משמע אני קיים. ברור, אם משהו על עצמי, אז בכלל זה גם אמרתי שיש מישהו שעליו נאמרו הדברים, שאני גם קיים. אז איזה מין טיעון דבילי זה? זאת אומרת, בסדר, אתה מניח שאתה קיים, אז אתה קיים. אוקיי, זה לא הטיעון. זה דווקא אני חושב. אני הולך משמע אני קיים, זה לא מעניין. אני חושב משמע אני קיים הוא מעניין, למה? כי כל הטיעון של דקארט בכלל לא היה להוכיח שאם אני חושב משמע אני קיים, זה טריוויאלי. גם אם אני חושב אז אני קיים, וגם אם אני הולך אז אני קיים, אם אני יושב אני קיים, אם אני עצוב אני קיים, זה טריוויאלי, לא זה החידוש של דקארט. החידוש של דקארט היה, אני רוצה אבל הנחה, את ההנחה, אני חושב או אני הולך או משהו כזה, שתהיה לא ניתנת לערעור. אם אני יכול להגיע למשהו שאותו אני עושה, שעל זה אי אפשר לערער, אז עכשיו אם אני אסיק מזה שאני קיים, גם על זה אי אפשר יהיה לערער. אם אני אומר אני הולך משמע אני קיים, יבוא מישהו ויגיד, מי אמר שאתה הולך? תודה רבה, אם אני לא יודע שאני קיים, אני גם לא יודע שאני הולך. אז אתה רוצה להוכיח לי שאני קיים מזה שאני הולך? אני גם לא יודע אם אני הולך, גם זה ספק אצלי. הוא חיפש הנחה שאותה אי אפשר להרער. והוא טען שההנחה אני חושב היא הנחה שהיא לא בת ערעור. זה הטענה של דקארט, לא אני חושב משמע אני קיים. אני חושב משמע אני קיים זה כבר המסקנה, זה כמו לפתור את משוואת שרדינגר. החוכמה זה למצוא את משוואת שרדינגר, לא לפתור אותה. אתה נסח את המשוואה לגלות שזאת המשוואה הנכונה. זאת אומרת, דקארט בעצם החידוש שלו זה לא באני חושב משמע אני קיים, אלא באני חושב זה הכרחי. שהטענה אני חושב היא טענה הכרחית. עכשיו, אם תסיק מזה שאני חושב את זה שאני קיים, אז יוצא שגם זה שאני קיים הוא הכרחי. המעבר מאני חושב לאני קיים הוא מעבר טריוויאלי, זה לא החידוש של דקארט, זה ברור, גם אם אני הולך אז אני קיים. בסדר, אם אמרתי משהו על עצמי, אז הנחתי שאני קיים, בסדר, זה לא החידוש. החידוש של דקארט זה שאני חושב, זה טענה שלא ניתנת לערעור, ממילא, אם אני קיים, אם אני חושב אז אני גם קיים, וגם אני קיים, זה אמת שלא ניתנת לערעור. וכאן הוא הגיע לאמת הוודאית שלו.
זה עדיין שונה מחשיבה רציונלית.
אני חולם זה גם
חשיבה רציונלית אפשר לכאורה להעביר אותה לסט של חוקים ולתת למחשב לייצר את ההסיקים הרציונליים. זה לא תלוי בקיומו של אדם חשיבה רציונלית, זה משהו מופשט שאמור לעמוד בפני עצמו.
גם זה לא, גם אני חושב משמע אני קיים יכול מחשב לעשות.
אני חושב זה בכל אופן משהו סובייקטיבי,
כי זה תוצאה של התצפית.
אם מחשב יחשוב במקומי לא יהיה משמע שאני קיים.
לא, כי הוא לא יחשוב, מחשב הוא לא חושב. מישהו שלא חושב לא יכול לעבור את התהליך הזה.
זה לא הרציונליות שבא.
לא, מישהו שלא חושב לא יכול לעבור את התהליך הזה. כי המחשב הוא לא יצור חושב, אז הוא אף פעם לא ייתן לעצמו דין וחשבון אני חושב משמע אני קיים. זה גם אני לא יכול למשל לעשות את זה על המחשבות שלך. כי בא במידה כמו שאני מפקפק אם אתה קיים, אני גם מפקפק אם אתה חושב. אני יכול לעשות את זה רק על עצמי. לכן רק בן אדם או רק יצור שיש לו מחשבה יכול לעשות את ההליך הזה של דקארט. רק הוא בעצם יכול להגיע לבסיס.
נדמה לי שאנחנו בעירנות, אנחנו כל הזמן...
לא, אז עכשיו אני עוד לא אמרתי מה הטיעון של זה.
אנחנו כל משנים, יש לנו גם דופק.
לא, לא, זה לא, אולי לא, אני מספק.
הוא יוכל את החושב. כל דבר אתה יכול לפקפק, יש לו את השד המדעתי.
אני עוד לא אמרתי פשוט את הטיעון. איך דקארט, איך דקארט הגיע למסקנה שזה שהוא חושב זה הכרחי? כיוון שאם הייתי מפק, אם אני מפק, בטיל ספק בזה שאני חושב, זאת גם מחשבה. הטלת הספק גם היא מחשבה. אני חושב את הספק הזה, עכשיו יש לי ספק שמה אני לא חושב, זו עצמה מחשבה. נכון? זאת אומרת שאי אפשר להטיל ספק בזה שאני חושב. אני חושב, זו טענה הכרחית. זו טענה שהיפוכה, זה לא, הוא לא עקבי. זו הוכחה בדרך השלילה. אם תניח את ההפך, תיקלע לסתירה. אם תניח שאתה מפקפק בזה שאתה חושב זו עצמה מחשבה, אז אתה עדיין חושב. בסדר? לכן זו טענה שלא ניתן להטיל בספק. או במילים אחרות, כל החבר'ה המצחיקים האלה שאומרים, רגע, אולי זה שאני חושב זה דמיון, אולי אני זה דמיון בכלל. דמיון של מי? מי זה שמדמיין אותי? אף פעם לא הבנתי את התהיות הספקניות האלה. אולי אני רק מדמיין את זה שאני קיים. מי זה המדמיין? המדמיין זה אני, אני קיים, מה אתה רוצה? הטענות של השדה מתעתע, כן, זה השדה מתעתע של דקארט.
כשאנחנו ישנים אנחנו לא חושבים, בכל אופן קיימים גם בזמן
השדה. למה אנחנו לא חושבים? בטח שאנחנו חושבים.
אין לנו את התחושה, את הוודאות.
לא, יש לנו אבל הליכים מנטליים כמו מחשבה, את החלום, לא משנה.
אתה נשנה מספרים לך, אתה לא מרגיש את זה כמו את הטיעונים
שלך. מה, אתה חווה את החלומות שלך בשינה? נגיד ברגע שאתה לא חולם. נגיד ברגע שאתה לא חולם. בסדר?
כן, קמתי משנה.
לא, קמת משנה, אתה לא זוכר את החלום.
הייתי מנוצרל.
גם בשנה אתה לא זוכר שכשהיית ער חשבת.
החוויה החדרה של המאה ה-20, בוא נדבר על החוויה, כפי שדקארט חווה שנה.
כשהוא היה ער.
הוא 8 שעות.
כשהוא היה ער.
מה
ער? הוא חווה את השנה כשהוא היה ער, אתה שואל. כשהוא היה...
כשהוא התעורר.
כשהוא התעורר. בסדר, כי כשהוא התעורר הוא לא ידע שדקארט הישן היה קיים. דקארט הישן ידע שדקארט הישן קיים, אבל הוא לא ידע שדקארט הער קיים. כי דקארט הישן לא זכר שדקארט הער חושב מחשבות, הוא רק חולם חלומות. לא חשוב. אז אתה יכול להגיד שדקארט פר, דקארט כפונקציה של הזמן קיים. ברגע הזה, שעכשיו אני מדבר כאן, בסדר, נכון?
זה לא משנה, הוא חושב שקיים, בזמן הוא חושב לפחות.
בסדר, הוא הוכיח את הקיום שלו באותו רגע שהוא עשה את טיעון הקוגיטו. באותו רגע, כל רגע אחר, אפילו ברגע של עירות, זה לא, אתה צריך לעשות את הקוגיטו מחדש. וקיומו של מישהו אחר גם אי אפשר להוכיח את זה. כי אני לא יודע, אולי אתה לא קיים. אין בעיה, דקארט לא היה לו מטרה להוכיח את זה שאני קיים באמת, לכן אמרתי לכם. היה לו מטרה רק לשים את העץ, את בין הדלת למשקוף. זאת אומרת, לנסות ולהראות שאפשר להוציא איזושהי עובדה מתוך הגדרות, מתוך הנחות. את העובדה של הקיום שלי ברגע המסוים הזה כשאני עושה טיעון הקוגיטו, זה הכל.
והוא המשיך משם או שרק זה נתן לו?
הוא המשיך משם וזה
כבר... או שזה נתן לו את היכולת להגיד, אני יכול לחשוב דברים שהם כבר יהיו על העולם.
הוא לא עשה את זה.
אולי זו המחשבה היחידה שאפשר להגיד על העולם.
נכון, הוא לא עשה את זה. הוא טען שאפשר גם מתוך זה, מתוך הבסיס הזה גם להסיק מסקנות באופן לוגי שיש אלוקים.
רק את זה אפשר לדעת, שיש חשיבה.
אז הוא ממשיך, הוא ממשיך הלאה.
שההמשכים
שלו לדעתי חלשים. הרבה יותר חלשים. אגב, הראיה האונטולוגית הכי יחיד קיומו של אלוקים. זאת אומרת, אם אני קיים, הסימן שיש אלוקים, כי מישהו ברא אותי, ויש לו כמה ראיות לקיומו של אלוקים. ראיה אונטולוגית, ראיה קוסמולוגית, כי אם אני קיים, אז איך אני קיים? מישהו ברא אותי. הסימן שגם אלוקים קיים, ואז אם אלוקים קיים, אז מה שהוא אומר לי זה נכון, אז יש מדע, ומזה הוא הוציא הכל. ואחרי זה, כמובן, יש תצפיות, הוא לא יכול להוציא את הפרטים של המדע מתוך זה. הוא מוציא את המסגרת. עכשיו שיש מדע ויש לי כלים להכיר את העולם וכולי, עכשיו אני יכול לקחת את הכלים האלה לצפות ולבנות מדע. עכשיו מגיע אמפיריציזם, הוא גם היה מדען, אבל הוא היה צריך את המסגרת המחשבתית שבתוכה מתנהל המדע לבסס שיהיה ודאי. הוא לא היה מוכן לקבל דבר שלא יהיה ודאי. אז זה הנקודה שאנשים אולי לא כל כך מבינים בטיעון הקוגיטו של דקארט, בטיעון הזה שדקארט הפרויקט שלו היה להראות מחשבה זה לא דבר ריק, שהגדרה או הנחה זה דבר שמכיל מידע. והטיעון הקוגיטו מנסה להראות את זה על מידע מסוים שהוא בחר אותו, אולי מידע בנאלי, טריוויאלי, לא משנה, שאני קיים ברגע זה שעשיתי
לתאום. זה עוד החלש לעומת הרציונליסטים.
מה?
באמת מה שדקארט אמר...
לא, הוא מראה התכנות. הוא מראה שיכול להיות דבר כזה. שאתה מסיק מסקנה עובדתית מתוך מחשבה, כי הרציונליסטים טוענים לא במקרה שזה לא נכון וזה לא נכון, הם אומרים אפריו, לא יכול להיות, אין מחשבה, לא יכול לתת לך מידע. ודקארט רצה לשבור את זה, אז אומר, מספיק דוגמה נגדית אחת כדי לשבור את זה. אני מראה לך התכנות.
לא בטוח, כי זה דוגמה מאוד מיוחדת שהיא מוכיחה רק את עצמה. זאת אומרת, להגיד כבר שאני יכול רק ממחשבה דברים שמחוצה אליי, שהם לא רק המחשבה עצמה, זה כבר שלב, זה קפיטה משם.
זה שאלה גדולה. קפיצה מאוד גדולה. זאת שאלה גדולה, יכול להיות שזאת עצמה פירחה גם על הקוגיטו עצמו. מה? טוב, זה דיון שאני צריך לעשות אותו לחוד, אני גם צריך להכין אותו כי זה עדין, אני צריך לחשוב על זה ולהתכונן, אני לא התכוונתי לעשות את
זה.
אפשר, אם אתם יודעים, אם תרצו, אפשר להתעסק עם זה קצת. הנקודה היא שדיברתי פעם על הספר של רון אהרוני, על חתול שאיננו שם, כן. אז המוקד שלו והקוגיטו זה אולי הדוגמה המרכזית, אבל הוא בצורה מאוד יפה מראה את זה על עוד הרבה סוגיות פילוסופיות, טוען שזה כל הפילוסופיה, זה שכשאני מדבר על עצמי, רק על עצמי לספר ידעתי, כמו שאומר המשורר, כשאני מדבר על עצמי, האני והעצמי זה שני אובייקטים. יש את הסובייקט ויש את האובייקט. אני, כשאני צופה בעצמי, חשוב מאוד להפריד בין שתי הפונקציות האלה, כי כשאני אחבר אותם אני מגיע לכל מיני מעגלים שמובילים אותי לפרדוקס. ואם אני מדבר בשפה של אני צופה על עצמי, אני צריך להתייחס לזה כאילו שהעצמי במרכאות זה איזשהו אובייקט אחר. אני יכול לצפות גם על עצמי כמו שאני צופה על כל אחד אחר, אוקיי? ואז, וכשלא מקפידים על ההפרדה הזאת, על להסתכל, מדברים, אני רואה את עצמי וגם מחברים את האני עם העצמי ומזהים אותם, שזה בדיוק מה שעושה הקוגיטו. כן, הוא בעצם מזהה את זה. ואני חושב משמע אני קיים, כי כשאני אטיל ספק, הסימן שאני לא חושב. המטיל ספק זה הסובייקט. והמסקנה, אתה לא חושב, זה האובייקט. האובייקט לא חושב. אוקיי? הקוגיטו הוא דוגמה קלאסית.
אז הסובייקט קיים.
לא, כי כשאתה אומר שהסובייקט קיים, אז כבר אמרת משהו שהסובייקט הזה הוא אובייקט. הסובייקט הוא סובייקט, בסדר, זאת האוטולוגיה. סובייקט הוא סובייקט. כשאתה אומר שהוא קיים, אז כבר אמרת משהו אחר. אמרת שיש דבר כזה, שלא, זה לא רק תודעה שתופסת, זה גם יש משהו שנתפס בתודעה. נבין? ואז בעצם הקפיצה של שיטתו היא לא חוקית, אני לא בטוח בזה דרך אגב, אני אומר את מה שהוא אומר. זה הדיון בעצם שסביבו נסובה השאלה, כן, אם הקוגיטו באמת עשה את העבודה או לא עשה את העבודה. השאלה האם מותר לי לעשות את הקפיצה הזאת, את הזיהוי הזה בין הסובייקט, כשהוא עצמו משמש כאובייקט שעליו הוא עצמו צופה, כן? מה זה לוגיקה? לוגיקה זה שהמחשבה שלנו דנה בשאלה איך אנחנו חושבים, נכון? אנחנו מנסחים לוגיקה. מה זה אומר אנחנו מנסחים לוגיקה? אנחנו בעצם מסתכלים על עצמנו ובודקים איך אנחנו חושבים. מי זה בודק את זה? הבודק הזה גם הוא משתמש בלוגיקה, נכון? והמחשבה שלי היא זו שבודקת את זה. זה חוקי? דבר כזה? מותר לעשות דבר כזה?
למה לא? מה זה חוקי?
איך המחשבה יכולה לי... כל עוד אין לך מחשבה, אז באיזה כלים תבדוק איך המחשבה עובדת? אתה משתמש באותם כלים שאותם אתה מגלה על ידי השימוש בכלים. אני לא מדבר על מדע, אני מדבר על לוגיקה. לוגיקה זה לגלות את כלי, איך עובדת המחשבה. כל עוד לא הצדקת את איך עובדת המחשבה, או לא גילית איך עובדת המחשבה, אז באיזה כלים אתה משתמש כדי לגלות את זה עצמו?
אני לא מצטיק את זה, אני מגלה את זה, זה כפוי על הלוגיקה, אני לא יוצר את זה. אני צופה בעצמי, ואני מגלה
שאלה חוקים שאני... אתה לא צופה, עוד פעם, אם אתה מדבר על התצפית אינטואיטיבית, אז בסדר, אז זה אותו אירור כמו על הקוגיטו. אבל התפיסה הייתה, התפיסה של אלה שמעוררים את השאלה הזאת, לא, אני לא צופה בעצמי. אני חושב איך יכולה להיות לוגיקה. זה לא תצפית, זה הליך חשיבתי.
אתה עושה פה פרחה לוגית על זה שאי אפשר אבל להוכיח את הלוגית. אתה עושה, הפרחה שאתה מדבר על הצפייה בלוגית, גם היא פרחה לוגית.
מה זאת אומרת?
באת ואתה אומר שאתה מגדיר את ההגדרה בעזרת ההגדרה שאותה אתה מגדיר, אז אתה עושה פרחה לוגית שהיא עצמה משהו, אז אתה לא יכול להשתמש גם בזה.
לא, אני יכול, כי לשיטתך אתה משתמש בלוגיקה, אבל לוגיקה לא אוסרת דבר כזה. אני לא יודע מה לוגיקה, אני לא יודע כלום.
אתה יכול להראות שהשיטתי לא עקבי.
בדיוק, אתה לא עקבי. זה מה שאני אומר.
אז מה, וגם טיעון כזה להראות שאני לא עקבי ולהראות...
אתה אומר גם חוסר עקביות הוא לוגיקה. זאת אומרת, לדחות משהו בגלל חוסר עקביות זה גם לוגיקה. אוקיי.
אז לשיטתך אתה לא יכול להראות לשיטתי.
בסדר. מצד שני, יש פה בכל זאת איזושהי בעיה. נכון שאתה לא יכול לעצור את
זה. לא ראים כלום.
נכון. זו הטענה שבסופו של דבר ספקן, אתה לא יכול להגיד כלום, פשוט תשתוק. אז זה המסקנה של דיונים מהסוג הזה. אבל אני אומר שהטיעון הקוגיטו זה בעצם היה הפרויקט שלו. עכשיו, הדוגמה העוד יותר חזקה ויותר קדומה של המאה ה-12 זה הראייה האונתולוגית. והראיה האונתולוגית לקיומו של אלוקים גם היא בעצם ראיה, ושם זה בעליל כזה, שם לא צריך את כל מה שהסברתי עכשיו, זה על השולחן הוא עושה את זה. ואת הוא לוקח הגדרה ומוציא מתוך המסקנה שאלוקים קיים. אני אתן לכם לך קצת לטעום את, את הטיעון הזה. ספג הרבה בליסטראות, ובעיניי, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, בעיניי זה ממש טקסט מופתי, אחד הטקסטים המופתיים בתולדות הפילוסופיה לדעתי. כל משפט, כל משפט הוא, הוא מדויק. אני עכשיו באתר שלי יש מחברת שעוסקת
הראשונה,
כן. אז זה אומר ככה: לפיכך אלוקיי, אתה נותן בינה לאמונה, תן לי, זה מעשה מפרוסלוגיון, כן, של, של אנסל. לפיכך אלוהי, אתה נותן בינה לאמונה, תן לי, ככל שתמצאני ראוי לכך, להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. זה פתיח שהוא תפילה. כן, תפילה לפני שאתה ניגש להוכיח את קיומו של אלוקים, אתה מתפלל אליו. אז על זה כולם צחקו על אנסל, למי אתה מתפלל? לא הוכחת שהוא קיים בכלל. אתה בעצם לא ישר. אתה מניח את זה שהוא קיים עוד לפני שהוכחת אותו, לא באת, לא באת דף חלק לעניין. זה לדעתי ביקורת לא, לא נכונה, זה א', אבל היא גם לא עניינית. מה אכפת לך אם אני לא ישר? תבדוק את הטיעון שלי. זה כמו אנדרו ווילס, כן, שהוכיח את, את השערת פרמה. כן? אז לפני שהוא השקיע בזה שנים רבות, כן? אז לקח סיכונים עצומים מבחינת הקריירה האקדמית שלו, יושב שנים על הדבר הזה, השקיע שנים עד שהוא הגיע להוכחה. אני שואל, האם כשהוא ניגש לעניין הזה הוא האמין שהשערת פרמה נכונה? או שהוא היה דף חלק, או שכן או שלא. ברור שכן. אין ספק שכן. מי שמשקיע את כל הקריירה, מסכן את כל הקריירה האקדמית שלו על הדבר הזה, ושנות עבודה, לא יכול להיות שהוא לא האמין שזה נכון. אז מה? מה אכפת לי אם הוא האמין שזה נכון או לא האמין שזה נכון? תבדוק את ההוכחה. אם ההוכחה עובדת, אז זה בסדר גמור. ואם יש פרחה בהוכחה, אז לא. מה אכפת לך מה הייתה נקודת המוצא שלו? מה הייתה המוטיבציה שלו? בדיוק אותו דבר. אז על אנסלם כולם צוחקים, ולאנדרו ווילס כולם מוחאים כפיים. מה ההבדל?
גם שם לא, צריך לעשות...
לא, לא, אבל בדקו את ההוכחה. בדקו, לא צחקו עליו, אתה לא ישר וזרקו אותו. כולם מבינים שאם מישהו מציג הוכחה, תבדוק אם ההוכחה הזאת התקפה או לא. מה אכפת לך אם הוא כן ישר או לא ישר? והוא גם ישר, זה גם לא נכון שלא ישר, אבל לא משנה, אפילו אם הוא לא ישר, מה אכפת לך? תבדוק את הטיעון שלו. מה לטיעון? תבדוק את הלוגיקה. זה הכל. חוץ מזה, זה גם לא נכון לביקורת הזו. זה לא נכון שהוא לא ישר, זה לא חוסר יושר. הוא מאמין באלוקים. הוא אומר, נותן בינה לאמונה. הוא רוצה את האמונה שלו לבסס שהיא תהפוך להיות משהו שהוא חלק מהבינה. הוא לא אומר שהוא לא מאמין, שהאמונה שלו תלויה בזה שהוא יקבל הוכחה. הוא מאמין גם בלי זה. מה הבעיה? אנחנו מאמינים בהרבה דברים שאין לנו הוכחה עבורם. כל אחד מאיתנו, כולל גדולי האתאיסטים. הם מאמינים בזה שאין אלוקים. אין להם הוכחה לזה שאין אלוקים. בסדר? הם מאמינים בזה שאין אלוקים. גם כן.
חוץ מזה, כשהוא כתב את זה, הוא כבר סיים את
ההוא.
הוא כבר היה אחרי.
לא, הוא כאילו מתעד. הוא קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, התפללתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תן לי בינה לאמונה, ועכשיו ניגשתי להוכיח, הוא נתן. כאילו תיאור כרונולוגי של מה הוא עבר באותו בוקר. כמובן שלא, בנייה ספרותית של הטקסט, אבל ולכן אני אומר יותר מזה, כיוון שזה בנייה ספרותית של הטקסט ולא סתם תיאור, הוא לא כותב פשוט צחצח שיניים, הוא רק כותב שהוא התפלל. למה? כי זה לא, הוא גם לא התפלל, זה לא הנקודה. הטקסט בנוי ככה שהוא נפתח בתפילה, כי הוא בא להגיד לך בדיוק את זה, שאני יוצא מנקודת מוצא של אמונה ואין בזה שום בעיה, בניגוד למה שכולם צוחקים, יצחקו עליי מאות שנים אחר כך. אין שום בעיה בזה שיצאתי מנקודת מוצא של אמונה. אין בזה שום דבר שהוא לא עקבי. טוב, אז זה פרשייה אחרת, ואז הוא אומר ככה. עכשיו הוא מתחיל את ה... כן, אז זה התפילה. משפט הבא. ואומנם מאמינים אנו כי הנחה דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. תביא לב, מאמינים אנו. מה אתה קופץ? חכה, קודם כל תראה מי זה קיים, ואז תסביר לי מי הוא. אתה קודם כל מסביר לי מי הוא, ואז אתה תוכיח את זה? לא, עוד פעם לא נכון. בשביל להוכיח את קיומו של אלוקים, צריך להגדיר מי זה אלוקים שאת קיומו אנחנו מוכיחים, נכון? דיברנו על זה בשנה שדיברנו על הוכחות לקיומו של אלוקים, לא זוכר מתי זה היה כבר. שנתיים אולי, שנה, לא זוכר. אז אמרתי שכל הוכחה לקיומו של אלוקים מניחה איזושהי הגדרה זה אלוקים. אצל אנסלם זה על השולחן, בגלל שהוא היה פילוסוף כל כך טוב, הרבה יותר טוב מכל אלה שצוחקים עליו, אז הוא ידע שאתה צריך להתחיל את ההליך בהגדרה. כאן הוא מגדיר, הוא אומר, מאמינים אנו, כן? תן לנו להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. ועכשיו הוא מסביר במה אנחנו מאמינים. ואז הוא יוכיח שבאמת הוא כזה כפי שאנו מאמינים. איך אפשר להגיד את זה יותר ברור?
לא, הוא יוכיח את חלק ממה שהוא מאמינים עליו.
מה?
זה לא מוכיח את כל הכזה למה? שהוא מאמין על
למה? הוא מוכיח את מה שהוא מאמין. הוא אומר, ואומנם מאמינים אנו כי הנחת דבר מה שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת. זה ההגדרה של אלוקים. את זה אני אוכיח לכם שאובייקט כזה קיים. בזה אני מאמין, ואת האמונה, הוא לא הביא את כל השילוש.
השילוש הנות. זה שהוא טוב.
זה בדיוק הנקודה. הוא מגדיר פה את אלוקים לצורך הטיעון. הוא לא מגדיר את האלוקים הנוצרי. הוא מגדיר את האלוקים לצורך הטיעון. זה בדיוק הנקודה. לכן זה טקסט מאוד מדויק ברמה הפילוסופית. הוא פותח בתפילה בכוונה. ואחרי זה הוא מביא את ההגדרה, מה זה אלוקים. ועכשיו הוא מראה שמתוך ההגדרה הזאת, הוא יכול להוכיח שאלוקים קיים. וזה פסגת העניין, זה הרציונליזם בתארתו. הוא לוקח את ההגדרה, ומתוך ההגדרה הוא מראה שחייב להיות שאלוקים קיים. וזה אומר שבתוך הגדרות יש מידע. לכן ראייה אונתולוגית זה בתמצית הרציונליזם. שבתוך הגדרות יש מידע. אז זה אומר ככה, מה הראייה? זה רק בשביל ככה לטעום מזה. או שמא אין בנמצא טבע כזה, שהרי אמר נבל בליבו אין אלוהים. כן, יכול להיות שבעצם אולי לא. זה אנחנו מאמינים, שאלוקים הוא יש שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת. זאת ההגדרה. עכשיו הוא מציב את השאלה. שימו לב, כל שלב, תפילה, משפט הבא זה הגדרה, משפט הבא זה שאלת הדיון, שאלת המחקר. האם האמונה הזאת נכונה או לא? וזה אנחנו מאמינים, זאת עובדה. עכשיו השאלה אם זה נכון או לא נכון, זאת שאלת המחקר, שהרי אמר נבל בליבו אין אלוהים, יש תזה ויש אנטי תזה, עכשיו אני רוצה לבדוק, שתי היפותזות אני רוצה לבדוק, איזה מהם נכונה, אז צריך להעמיד אותם זו מול זו, או שאין אלוהים או שיש אלוהים, שתי היפותזות, אז זה שאלת המחקר, זה המשפט הבא. אך אין ספק, עכשיו מתחיל הטיעון, כן, לכאורה זה ממש מובנה, אבל הוא משתמש בדברים האלה עצמם בטיעון, זה פשוט טקסט נהדר. באמת, זה בנוי בצורה נפלאה. אך אין ספק שאותו נבל עצמו, בשומעו מה שאמרתי, הווה אומר דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, כן, המושג הזה, דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, מבין מה שהוא שומע. כי אחרת הוא לא יכול להגיד שיום הדבר הזה לא קיים, אם הוא לא מבין. אם הוא אומר משהו עליו, בין אם הוא אומר שהוא קיים, בין אם הוא אומר שהוא לא קיים, הוא צריך להבין מהו המושג שעליו הוא מדבר. אז גם הוא מבין את המושג דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. בינתיים עוד לא אמרנו כלום, נכון? זה רק הגדרות וטיעונים שאין תצפיות בינתיים, נכון? הכל זה הגדרות.
המושג הזה מזכיר את מושג האינסוף. עכשיו, אצל המתמטיקה עם האינסוף זה לא קיים, זה גבול, זה באמת משהו
פרק שלך. אנסלמי יגיד שהאינסוף כן קיים. זאת אומרת, כאיזושהי אידאה, אידאל כלשהו, כן? בעולם האידאות, אבל כן. אחרת לא היינו יכולים לחשוב עליו, אבל זה פרשייה אחרת. כי הקדוש ברוך הוא גדול ממנו אין לעלותו על הדעת, בעצם זה להגיד אינסוף. זאת אומרת, בשפה של הסכולסטיקה של ימי הביניים, זה משמעות הביטוי להגיד שהקדוש ברוך הוא אינסופי. מתמטיקאים של היום יכולים להגיד, הקדוש ברוך הוא גדול מכל דבר שאנחנו מכירים. זו אמירה יותר זהירה להגדיר את אותו דבר באופן יותר זהיר. הם לא אומרים שהוא אינסופי באופן פוזיטיבי, אלא שהוא לא סופי. זה תארים שליליים במובן מסוים, כן? זה אמירה מה הוא לא, לא מה הוא כן. אז אומר, אז הנבל מבין מה שהוא שומע. ואז הוא אומר, מה שהוא מבין ישנו בשכלו. זה הגדרה. מה שאתה מבין נמצא אצלך בשכל. אפילו אין הוא מבין שאותו דבר מה ישנו בממש. לא אמרתי שהוא ישנו בעולם, אבל בשכלו הוא ישנו. זה קצת כמו הקוגיטו, כן? אז אם הוא מבין את המושג דבר מה שגדול ממנו אין לו על הדעת, אז המושג הזה יכול לשכון בשכלו, כן? שכן עניין אחד הוא שדבר ישנו בשכל, ועניין אחר להבין שהדבר ישנו. שני דברים שונים. באמת, כשצייר חושב מראש מה הוא עומד ליצור, אותו דבר ישנו בשכלו, למרות שהציור עוד לא קיים, אבל זה ישנו בשכלו. אבל עדיין, אין הוא חושב אותו כיש ממש, שהרי טרם יצרו. שימו לב, הוא אומר, זה נקודה מאוד עדינה, והרבה מהמבקרים שלו פספסו את זה. הצייר לא, הוא לא אומר פה עכשיו, אבל עדיין הוא לא קיים, הציור. הוא אומר, הציור הזה אפילו עדיין לא נמצא בשכל שלי כיש קיים. אני לא חושב אותו כיש קיים, לא שהוא עדיין לא קיים. יש שתי צור... אנסל מפריד בין שתי צורות מחשבה, לא בין משהו שקיים לבין משהו שנחשב, אלא בין שני סוגי דברים שנחשבים. יש דברים שנחשבים, שנמצאים במחשבה כרעיון, ויש דברים שנמצאים במחשבה כיש קיים, שהמחשבה שלי תופסת על זה שהדבר קיים. זה קורה רק כשהציור באמת קיים, נכון? רק אז אני תופס אותו כאובייקט קיים. אבל לפני שהציור קיים,
רק חושב אותו כקיים.
כן, אז האשליה.
אז
האשליה. אבל אני אומר, הוא מדבר כרגע על הציור, אז הוא אומר, כשהציור קיים, אז הטענה היא לא רק שהציור קיים, אלא כשאני חושב אותו, אני חושב אותו כיש קיים. כשהצייר תכנן אותו מראש, לפני שהוא היה קיים, אז הצייר החזיק את האידאה של הציור, אבל הוא לא תפס את הציור כיש קיים. זה שתי צורות מחשבה. זה שני אובייקטים שנמצאים במחשבה. הוא לא משווה בין הדבר שקיים לבין הדבר במחשבה, אלא הוא משווה בין שני אובייקטים במחשבה. יש אובייקט במחשבה שהוא האידאה במחשבה, ויש את האובייקט שנמצא במחשבה כיש קיים במחשבה. בסדר? זה השוואה בין שני אובייקטים שבמחשבה. הרבה מאוד מהאירורים על הראייה הזאת נופלים מתוך ההגדרות שאני אומר עכשיו, וזה אני לא יכול להיכנס, אני רק מנסה להראות לכם את צורת החשיבה. אבל אחר שכבר צעירו, אותו דבר גם ישנו בשכלו, והוא גם מבין שהוא ישנו בממש. לא שאחרי זה הוא ישנו בממש, אחרי שהוא צעיר אותו, אז הוא ישנו בממש, זה ברור. הוא טוען שההבנה שלו לגבי הדבר היא הבנה מסוג שונה. מה שקיים בראש שלו עכשיו זה לא מה שהיה קיים בראש שלו לפני שהדבר קיים. כי עכשיו מה שקיים בראש זה תפיסה של אובייקט קיים, לא רק תוכנית של ציור, היפותטי. אוקיי? שכן הוא יצרו, חייב איפה גם הנבל להשתכנע, כי למצער בשכל יש דבר מה שגדול ממנו אין לעלותו על הדף. נכון? זה גם הנפל צריך להסכים. הוא רק אומר, בעולם האלוקים לא קיים, אבל בשכל אלוקים קיים, אותו דבר שאין לה, גדול ממנו אין לעלות על הדף. נכון? אני רוצה לסיים כבר. שהרי הוא מבין דבר זה כשהוא שומע, הוא מה שמובן נמצא בשכל. אך אותו דבר מה שגדול ממנו אין לעלותו על הדף, בוודאי אינו יכול להיות בשכל בלבד. זה הפאנץ'. אז אתה מסכים שבשכל זה ישנו? אבל זה לא יכול להיות. כי אם זה ישנו בשכל, אז אני אומר, הרי דבר מה שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת, והוא גם קיים, גם יכול להיות קיים בשכל, נכון? גם אם הוא לא קיים, לא משנה, אתה אתאיסט, אבל יכול להיות קיים בשכל. וזה יותר גדול מאלוקים שלא קיים שקיים בשכל. מהרעיון של אלוקים שלא קיים שקיים בשכל. אז הוא אומר שאלוקים שלא קיים, שנמצא בשכל, הוא לא היש הגדול ביותר שניתן לעלותו על הדעת. כי אני יכול להעלות על הדעת אלוקים שהוא אינסופי והוא גם קיים. אז הוא אומר שהגעתי לסתירה. כי אני חשבתי שקודם החזקתי בראשי את האובייקט שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת, אבל הראיתי שדווקא האובייקט ההוא, יש אובייקט גדול ממנו שאני יכול להעלות אותו על הדעת. אז הוא לא האובייקט הנכון, הגעתי לסתירה. הסימן שההנחה שאלוקים לא קיים מבילה לסתירה, סימן שאלוקים קיים. טוב, עכשיו, הרבה עירורים, לא משנה, מי שרוצה יקרא, אני ניסיתי באמת די בפירוט לנתח את זה במחברת הראשונה באתר, אבל מה שניסיתי להראות זה איך אנסלם לקח הגדרה, היש שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת. זו הגדרה. אפילו, שימו לב, זה מנוסח בצורה מודרנית, זהירה. הוא לא אומר יש אינסופי. הוא אומר יש שגדול ממנו אין לעלות על הדעת. הוא מנסח את זה בשפה שלילית, ממש כמו אינסוף פוטנציאלי של בחשבה המתמטית המודרנית. אוקיי? הוא לא אומר יש אינסופי. הוא אומר יש כזה שגדול ממנו אין לעלות על הדעת. זה גדול כרצוננו בשפה המודרנית. אוקיי? והוא אומר, אם זה כך, אז אני יכול מזה עצמו, בלי שום תצפית, להוכיח שיש כזה גם צריך להיות קיים. לכן הוא קיים. אז זה מהלך רציונליסטי קלאסי. כי אני בעצם מניח משהו, ומתוך זה אני גם מוכיח טענה על העולם, שאובייקט כזה גם קיים בעולם. כן? כמו עם הפיזיקה, כן? שהחשבון הוקטורים גם מתאר את העולם, או הגיאומטריה גם מתאר את העולם. זה מהלך רציונליסטי קלאסי. וזה כנראה אומר שאיפשהו בדרך, וכאן צריך ניתוח הרבה יותר מפורט, אבל איפשהו בדרך בעצם נכנס משהו שהוא הניח הנחה על העולם. זה לא קורה באמת רק מתוך הגדרה, אבל אני טוען שזה איזושהי תצפית בעיני השכל. יש פה כן איזושהי תצפית, וגם בחוגיתו יש איזושהי תצפית. נכון, זה לא תצפית בחושים. וזה תצפית בעיני השכל, כי אחרת באמת אי אפשר להגיע למסקנה הזאת. אבל אם אנחנו מקבלים את הרציונליזם כמשהו שהוא לא רק הגדרה, אלא תצפית, וכאן אני סוגר את המעגל, שההגדרה זה הגדרה מכוונת ולא מכוננת, היא ניזונה ממשהו שאני חווה אותו, שאני תופס אותו, אידאה כלשהי, אז אני כן מוכן לקבל את הרציונליזם. אז האמפיריציזם לא
סוגר. הוא הניח כמה דברים.
כן, הוא הניח שם הנחות, בניגוד למה שהוא חשב, שאין פה הנחות, אני חושב שיש פה הנחות. אבל טוב, זה כבר...